לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מועצת חכמי התורה של ש"ס התכנסה הרב ודנה בנושאים שעל הפרק. בתום הכינוס פורסמו ההחלטות שהתקבלו. חברי המועצת הביעו את כאבם נוכח פיגועי הטרור. בנוסף המועצת קיבלה את חידוש ועדת הרבנים לענייני תקשורת בראשותם של הגאון הרב משה מאיה וגדולי הדור. באשר לבחירות לרשויות המקומיות הונחה יושב ראש התנועה אריה דרעי לפעול להרחבת גבולות הקדושה בכל רחבי הארץ. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אומר הערב כי גם אם עילת הסבירות תאושר אפשר והוא לא יחזור לשולחן הממשלה.
וכמובן שדיברנו הרבה על חוק הגיוס, על כל הנושאים שעומדים על הפרק, על הקומה הכשרה. אז לכן זה לא העניין שלי או לא העניין שלי. יש סיכוי גדול מאוד שעילת הסבירות תעבור בעזרת השם ותתוקן, ואני לא אחזור לשולחן הממשלה בגלל שאני אמרתי, אני היום טוב לי במצב הזה, אבל אני אומר...
הדברים נאמרו לאבי ממרן במהדורה המרכזית. משבר חמור לפרקליטות בתיקי ראש הממשלה נתניהו. בשיחה שנערכה השבוע בין השופטים בתיק 3000 לנציגי הפרקליטות, הבהירו השופטים כי יהיה קשה לבסס עבירת שוחד נגד ראש הממשלה נתניהו. כתבנו ישראל רובין מציין כי חרף הודעת השופטים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיער המתעקשת שלא להגיע לגישור פלילי עם הפרקליטים. לקראת פקיעתו של חוק הגיוס בעוד כעשרה ימים, שר הביטחון גלנט הנחה את מערכת הביטחון שלא לאכוף את חובת גיוס תלמידי הישיבות עד חקיקת החוק בסוף החורף. כתבנו אבי רבינה מציין כי הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הצעת החלטה, ולפי הממשלה תסמיך את שר הביטחון כאמור להורות לצה"ל שלא לאכוף את הגיוס, לקבוע לוחות זמנים לחוק הגיוס שיאושר בצמוד לחוק הוקרת השירות של גלנט שיעניק הטבות למשרתים. מסתמנת רגיעה באימות האלים בין הדרוזים בצפון לכוחות המשטרה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיע לסיכום עם ראשי העדה כי העבודות להקמת הטורבינות ברמת הגולן יימשכו עד ערב חג הקורבן, ייפסחו בחג ויימשכו מיד לאחריו. בן גביר אומר, המשילות חשובה לכולנו, הפרויקט יימשך והמדינה לא תיכנע בפני מי שזורק בקבוקי תבערה ואבנים. תאונות דרכים. שני הולכי רגל בשנות ה-80 לחייהם במצב קשה לאחר שנפגעו ממכונית בכפר סבא. בתאונה אחרת בחיפה נפצע קשה צעיר בן 20 שרכב על אופניים חשמליים. בן 23 נפצע קשה בעת שמעט בזמן עלייה לאוטובוס בחולון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
התחזית בחסות. עכשיו מחירה מטורפת ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על מאות מוצרים, הפנינג מתנות ואספקה מהירה.
המחיר נמוך מדי,
נמוך נמוך
למחסני חשמל.
מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בשבת קודש התחממות נוספת בעיקר בערים ובפנים הארץ, בראשון ובשני בלי שינוי.
התחזית בחסות. עכשיו מחירה מטורפת ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על מאות מוצרים, הפנינג מתנות ואספקה מהירה.
המחיר נמוך מדי,
נמוך נמוך
למחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הגדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נרצה להודות מעומק הלב למפיק ולטכנאי המסורים, שלמה פולק, אוריה וולמן ולכל המסעים במלאכת הקודש, ונלמד יחד מדיני קביעת עתים לתורה. יהיו הדברים שיאמרו לעילוי נשמת הטהורים והקדושים, שעלתה נשמתם השמיימה בסערה אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. פרשתנו פותחת בזאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. דרשו רבותינו זיכרונם לברכה, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. כידוע, מחר הוא יום תענית, תענית יחידים על שריפת התלמוד שיראה בפריז בתת תמוז שנת אלפים דלד, ביום שישי ערב שבת קודש חוקת. זאת בעקבות הוויכוח והפולמוס בין רבי יחיאל מפריז והשר מקוצי רבי משה, עם המשומד ניקולוס דונין, שהוא היה תלמיד של רבי יחיאל שהשתמד. כמובן שבוויכוח הפסידו היהודים, והביאו כעדותו של רבי הלל מבורונה 1,200 ספרי תלמוד והגדה, שהועתקו בכתב יד, ועד היום הרבה מהאגדות חזל אינם, כי מלאו בסערה השמיים. בהמשך עוד 40 קרונות עמוסים של תלמוד, וכולם נשרפו בתקופת המהר"ם מרוטנבורג, רבן של ישראל, שהיה תלמידו של רבי יחיאל. ועל כך כתב המהר"ם את הקינה שנאמרת בתשעה באב בבוקר, שעלי שרופה באש. עוד תגזרי לשרוף דת אש וחוקים. אשרי שישלם לך כגמולך. שאלו חכמי הדורות, וענו להם ישמעיה, ודה גזרת אורייתא. הווה אומר, וו זאת חוקת אורייתא. ביום וו, ביום שישי של פרשת, זאת חוקת התורה. הדבר תלוי דווקא ביום, ביום שישי. וקבעו לדורות תענית יחידים, דווקא ביום שישי ערב שבת קודש פרשת חוקת. כך כותב להלכה המגן אברהם, בסוף סימן תף קוף פי, תענית יחידים לדורות מחר ביום שישי ערב שבת קודש חוקת. המקובל רבי סלמן מוצפי כותב שבגזרות תחתת נחרבו 300 קהילות ונהרגו יותר מ100,000 יהודים ונשרפו 20 קרונות של ספרים, כל זה התחיל ביום שישי ערב שבת קודש חוקת. גם בני ספרד חלקם קיבלו על עצמם תענית, ואפילו לא לעשות עסקים ביום שישי ערב שבת חוקת, לא לצאת מעיר לעיר. כך כותב רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי, בעקבות השריפה אשר שרף השם. בספרי הקדמונים הובא דבר נורא, מדוע אירה האסון של שריפת התלמוד? בדור שאחרי פטירת הרמב״ם התעוררה התנגדות גדולה לכתבי הרמב״ם, כמובן בעיקר לספר מורה נבוכים, שרבי יעקב עמדין אפילו פיקפק אם הרמב״ם כתב את ספר המורה. בראש המתנגדים עמד אחד מגדולי הראשונים, רבי שלמה בן רבי אברהם מנהר. תלמידו הקדוש היה של רבי שלמה, רבינו יונה מגרונדה, רבי יונה הקדוש. והם כתבו לגדולי הדור, ביניהם הרמב"ן שצידד קד בעד הרמב"ם, וכל הגולה נפחה לכמדורה, והמחלוקת הגיעה לשיאים, עד שהרשב"א בדור שאחרי הוא גזר חרם על לימוד הפילוסופיה. מתנגדי הרמב"ם הלשינו שהכתבים של הרמב"ם מנוגדים לנצרות הארורה, והכמורה החליטה לשרוף את כתבי הרמב"ם. 40 יום אחרי ששרפו את התלמוד, מחילה, 40 יום אחרי ששרפו את ספרי הרמב״ם, שרפו את התלמוד. והתערב אפר ספרי הרמב״ם עם ספרי התלמוד. מספר תלמיד רבינו יונה, רבי הלל מוורונה שהזכרנו אותו, שהוא עזב והוא נהיה תלמיד של הרמב״ם. כי רבינו יונה ראה בכך אות מן השמיים, והוא בא לקבר הרמב״ם עם 10 אנשים 7 פעמים לבקש מחילה, ומאז הוא היה אומר, משה אמת ותורתו אמת, ופוסק תמיד כמו הרמב״ם. יש אומרים שזו הסיבה שהוא חיבר את הספר הנורא שערי תשובה המפורסם. יש להתחזק ביום קשה זה בקבלת עול תורה. קובע עיתים לתורה, כי הם חיינו ואורך ימינו. כותב מרן בסימן קוף נוני, אחרי התפילה ילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע ולא יעבירנו, אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. כותב בספר סדר היום, שעיקר מעלת קביעת עת לתורה, שלא יגרע אפילו יום אחד מהקביעות, ואז גם אם בשאר היום הוא עסוק במסחר, זה נחשב לו כאילו הוא למד כל היום, אם הוא מקפיד כל יום באותה עת, ואין יום אחד שהוא גורע מהקביעות, זה נחשב כמו שהוא למד כל היום. כך מביא את דבריו מרן החידה בספרו יוסף אומץ, כמו קורבן התמיד, שהוא נקרא תמיד אפילו שהוא בעצם קרב רק פעם בבוקר ופעם בין ארבעים. כי הקביעות של כל יום, בבוקר ובערב, נחשב לתמיד. בעל כף החיים מביא מהרמה מפנו, שלא רק שהעת תהיה קבועה אלא בכל יום, אלא שגם השעה בכל יום תהיה קבועה, חוק ולא יעבור. ויש לקבוע עת גם ביום וגם בלילה, והגית בו יומם בלילה. לכן כותב הלבוש שנאמר הקובע עיתים לתורה, תרתי משמע. ובזמן הזה של לימוד התורה, ידמה את עצמו בגן עדן לפני השכינה. כך כותב הספר אור צדיקים. כמו שכותב באור שבעת הימים, שזה מה שרבי יוחנן במסכת סוטה אומר, אמר רבי יוחנן, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשים את עצמו כמי שאינו. אומר רבינו אור שבעת הימים הבעל שם טוב, שהכוונה היא שהוא מרגיש כמו שהוא בגן עדן לפני הקודש ברוך הוא, ואז הוא זוכה לאור תורה. שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תורתך באהבה. נצא להפסקה קצרה, וכבר נשוב אל מאזינים בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. שלוש חסות בבוקר, פרוסה בצהריים וחופן שקדים בערב. בקיצור, התייאשתי. תביאו לי בורקס. לראשונה לגבר החרדי, תוכנית אבא קליל להורדת הכרס ב-90 יום, בלי להישאר רעבים. ירשם עכשיו לקבוצה הקרובה בטלפון כוכבית 5388, כוכבית 5388, או חפש בגוגל אבא קליל, מספר המקומות מוגבל.
יום פתוח בבצלאל השלוחה החרדית. תואר ראשון בארכיטקטורה, אומנות ותקשורת חזותית. תואר של בצלאל בסביבת לימודים המותאמת לנשים בציבור החרדי. יום פתוח בוו תמוז, 25 ביוני, בשעה 7 בערב. לפרטים חפשו בצלאל השלוחה החרדית. תבואי, תביני.
כל כך הרבה שנים חלמתם והתפללתם ליום החתונה. מגיע לכם שמחה שלמה בלב שמח. מזל טוב, בבנק הפועלים תוכלו לקבל הלוואה למימון הוצאות החתונה בסכום של עד 70,000 שקלים, ובתנאי החזר נוחים. לפרטים נוספים חייגו עכשיו, כוכבית 2405, או ייכנסו לאתר בנק הפועלים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן ההלוואה כפוף לצירוף החשבון להטבות מתחתנים לאישור הבנק ולתנאיו.
שלום. כאן יונתן רזאל. אני רוצה להזמין אתכם ליום הפתוח של שירת הלוויים. בית הספר הגבוה ללימודי מוסיקה שזכיתי ברוך השם להקים בשיתוף האקדמיה למוסיקה בקמפוס ייחודי במרכז ירושלים. בואו לחוות מקרוב שיעורים במגוון מקצועות המוסיקה, הלחנה, עיבוד, הפקה על מחשב, מפגשי אומן ועוד. באווירה תורנית, במסלולים מקבילים לגברים ולנשים.
בימים אלו מתקיימים ימים פתוחים בבית הספר שירת הלוויים. לפרטים נוספים ולהרשמה חייגו 053-934-0000.
אז נתראה בשירס.
ספסל עם גב חלקי או מלא, אולי דווקא מרופד, סטנדרים, אולי שולחן, את זה נשאיר לכם. אנחנו נתמקד במה שאנחנו עושים הכי טוב. ראיתי לוי, ראות לבתי כנסת וישיבות, ספסלי ישיבה, סטנדרים, שולחנות, ארונות קודש ומחיצות, איכות גבוהה, שירות מצוין, מתאים למגוון התקציבים השונים, ניסיון רב במגזר החרדי. התקשרו אלינו לראיתי לוי להתאמה אישית, 04-376-1559.
צפירי פלוס עם סינון מיוחד, צפירי פלוס בשבת ובחג, התרגלו ליותר, בנו עד השמיים, צפירי פלוס, הדור הבא של ברי המים.
התקשרו עכשיו, כוכבית 21-61. ספיריט פלוס, תתרגלו ליותר.
בשיא החשמל והמיזוג תמצאו מבחר ענק של מקררים ומקפיאים עם התקני שבת למהדרין, מובנים מלכתחילה בתוך המקרר, במחירים המשתלמים ביותר. משמרת השבת, בדת צדה חרדית, הרב הלפרין והתקן שבת לדורות ועוד. ועכשיו במבצע קיץ ענק. קונים מקרר או מקפיא ומקבלים מתנה יוקרתית לבחירה מתוך מגוון ענק של מתנות.
סי 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 החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
דברי הרב ישראל אברג'ל שליטה על הצדיק מיבניאל.
לאחד מהנשמות שהשאירו כל כך הרבה רושם, רושם עז על העולם, על הנפשות, על הרוחות ועל הנשמות, בלי סוף של רושם, של קדושה, של ענווה, של הכנעה, של שפלות, של בקיאות מסחררת בכל חלקי התורה. חתיכה של אלוקות, חתיכה של תורה, חתיכה של קדושה, והכל בתכלית הענווה והכנעה.
להצטרפות לאשר בנחל חייגו, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
יהיו דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל. ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום, ערב שבת שלום. אני רציתי לשאול את הרב, לפני שנים רבות רכשתי ספר מסוים, הספר כבר לא בידיים שלי, אני זרקתי אותו ברבות השנים, אלא שעשרה עמודים מתוכו אני שמרתי לעצמי, וצילמתי ונתתי לבת משפחה העתק של זה. פתאום התעוררתי לחשוב שאולי זה עלול להיות גזל, ורצית לשאול מה אומרת ההלכה על העניין.
זכויות יוצרים בהלכה זה סוגיה מאוד מורכבת. אין לה עוגנים הלכתיים, אלא יש לה הסכמה מוסכמת בין כל הסוחרים, בין הקונה ובין המוכר, שאנחנו שומרים על הזכויות של היוצר. כי אם לא, איש את רעהו חיים בלאו. הראשון שדיבר על זה זה הנודע ביהודה, על אדם שאוסיף למים ורדים, מי ורדים, ובא אחר והעתיק אותו ושם מי תפוחים. האם יש דין של זכויות יוצרים? להלכה אנחנו פוסקים כאמור שזכויות יוצרים זו הסכמה, הסכמה גורפת, בין כל הסוחרים ובין הקונה והמוכר. ההסכמה לזה הייתה שכשאני קונה לדוגמה ספר, את הספר אני קונה, אם אני ארצה להביא את הספר לקרובת משפחתי, לחברה, אני אביא את הספר הזה עצמו, אני אשאיל אותו. אבל אני לא יצלם ואני אביא, כי אם אני אצלם ויביא, אז אם כך, אותה אחת לא צריכה ללכת לרכוש, היא בעצם קיבלה ממני תצלום, אז הפסדתי את זכויות היוצר, בזה שצילמתי והענקתי. אבל הדברים נכונים רק אם אני עושה את הדבר באופן לא רק חד פעמי. זאת אומרת, לדוגמה מורה, שלוקחת דפי ספר ומצלמת ללא רשות, ונותנת לכל תלמידות הכיתה. הרי שהיא הפסידה בכך את היוצר. אבל אם עסקינן ביחיד, ודאי וודאי שדעתו של היוצר, של העורך, של הכותב, ודאי וודאי שלא בזה עסקינן. כשם שאני יכולה להשאיל את הספר, כשם שאני יכולה לתת את הספר במתנה, כך אני יכולה לצלם קטעים או אפילו את כולו עבור יחיד בודד. כל ההסכמה שיש בזכויות יוצרים זה שהדבר נפח להיות לרבים, לדבר שהוא יותר גורף. ולכן בזה אנחנו מקילים. סיכומם של דברים, לאחר שנתנו כותרת לכל הסוגיה המורכבת שנקראת זכויות יוצרים, זה שאם עסקינן ביחיד, אין בזה מניעה, ולכן תנוח דעתך שנהגת כשורה. ברוכים תהיו. ערב טוב ומבורך למאזין. נבקש מההפקה ברשותכם, משום מה אנחנו לא, המאזינים יורדים מן הקו שיוכלו להישאר על הקו, אם רוצים להמשיך הלאה, להמשיך את השאלה. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, ערב שבת שלום, יש רעש עצום ברקע, אולי... כן, בבקשה.
כן. שבת
שעברה
אני הכנתי פירה, שבעצם הכנתי מתפוחי אדמה שבישלתי, ואחרי שהם התקררו לגמרי, מאכתי אותם והוספתי שמן, ואחרי זה חיממתי. ורציתי לדעת אם בעצם אחר כך חשבתי שבעצם השמן הוא לא בושל אף פעם, אז בעצם כשחיממתי אותו, אם היה בזה איסור דאורייתא, ואם כן, אם יש משהו שצריך לעשות בשביל כפרה.
ראשית נתייחס לעצם החימום של דבר יבש בשבת. זאת אומרת, דבר שהבסיס שלו, המהות שלו, העיקר שלו הוא יבש, גם אם יש בפנים לחלוחית, לדוגמה פשטידה, שיש בפשטידה כמות עצומה של שמן, אם השמן מבושל, אז אין דין של איסור של בישול לח שיצטנן, כי אנחנו מסתכלים על המהות, והמהות היא דבר יבש. לא מסתכלים אחר הרוב, אלא מסתכלים אחר עיקר ומהות הדבר. לכן אם הוספנו שמן לפירה, פירה, אגב מותר להכין פירה בשבת, מכיוון שאין תוכן אחר תוכן, ומרוב שהוא מבושל הוא כבר, הוא נחשב לכבר תחון, וגם כן המרגרינה היא מבושלת. מותר להכין פירה בשבת, לא עם כלי שמיועד לכך, אלא לטחון עם שיני המזלג. אבל גם אם הוספנו לפירה שמן, וגם יש בו מרכיב נוזלי, אנחנו הולכים אחר עיקרו של התבשיל, והוא נחשב ליבש, ואין בישול אחר בישול, ומותר להניח גם עיקר הדין על הפלטה, ויש מחמירים, לא על הפלטה עצמה, שלא יהיה מחזק כמבשל, לכתחילה לשים על דבר מה שמפריד. האם שמן בשבת, שמן סויה, שמן קנולה, האם הם נחשבים למבושלים כל צורכם? כבודו יצא מתוך הנחה ששמן הוא לא מבושל. אז צריך לדעת שיש שמנים שמופרקים באמת על ידי כבישה קרה, והם לא מבושלים. אבל יש שמופקים על ידי חימום, והם כן מבושלים. גם אם השמן מופק על ידי חימום, שמן בפני עצמו הוא דבר לח שיצטנן, ויש בישול אחר בישול בלח, הכלי שני מותר. צריך לברר באמת על השמן. האם הכבישה שלו היא נחשבת למבושלת, או שהכבישה שלו לא נחשבת מבושלת כמדומני, אני לא בקיא בזה, אני יכול לעלות מומחה לקשרות, כמדומני שרוב השמנים הם כן מבושלים, אלה שבכבישה קרה הם לא מבושלים, ואם שגיתם בדבר, אז בעצם בישלתם בשבת דבר לך בפעם הראשונה, ועברתם בשוגג על איסור תורה. המאכל לא נאסר לאחר השבת, ובשבת היה אסור לך לאכול אותו, מכיוון ששגיתם בבישול בשבת. אבל כמדומני כאמור שרוב השמנים הם כן מבושלים כל צורכם, ולכן אין מקום לחשש.
תודה רבה.
ברוכים תהיו.
אבל אם זה מבושלים באמת, זה נחשב כמבושל, אז מותר לכתחילה לחמם?
בוודאי. מכיוון, נכון, גם אם יש בפנים שמן, מכיוון שאנחנו מתייחסים לפירה כעיקר, ומה שמצטרף אליו, בטל אליו, ובתנאי כאמור, שהלך הזה כבר התבשל, צריך לזכור שלך שהתבשל והצטנן, יש מחלוקת ראשונים האם יש בו איסור בישול, רמב״ם ריף וראש. ואנחנו פוסקים להלכה שיש בישול אחר בישול בלך שהצטנן, אבל זה רק איסור דרבנן לפי רוב הפוסקים, שולחן ערוך הרב ועוד, דעת הפרי מגדים שזה דאורייתא, מרן החזון איש מכחיש שזה דרבנן. לדוגמה, לצורך אכילה בשבת של דבר חם, אנחנו נתיר על ידי אמירה לגוי, כן לשים דבר לך שיתבשל ויצטנן, להניח אותו לא ממש על גבי הפלטה, נתיר ומדוע, כי זה איסור דרבנן לרוב הפוסקים, ומשום כבוד השבת, שבות ושבות שצורך מצווה, אנחנו נקל בדבר. אז ממילא, לכן, אנחנו לא מתייחסים ללח שיצטנן, אם הוא בלוע בתוך רוב יבש, לא הכוונה רוב באחוזים, אלא שעיקר מהות המאכל הוא יבש, אנחנו מקילים בדבר לכתחילה.
רבה.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. שלום וברכה, ערב שבת שלום, מבורכת למאזין, בבקשה. כבר נתייחס לשאלות מן האתר, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, בבקשה.
רציתי לשאול כזאת שאלה. האם מעיקר הדין יש חובה ליטול או לשטוף ידיים בתוך הסעודה של לחם, כמובן של לחם, בתוך הסעודה, לאחר שאדם נגע במקומות המחוסים או בנעליים, או שהוא לא חייב בזה, אלא רק כאשר הוא מתכוון להגיד את שם השם, כגון בברכה שבתוך הסעודה, כגון בורא פרי עץ וכדומה, או לפני שהרי הוא צריך מילא להתחיל להגיד ברכת המזון עם שם השם, ואז בידוע שהוא צריך לשטוף ידיים, כי הוא נגע. זו השאלה.
שאלה חשובה שהיא הלכה למעשה. אז קודם כל נאמר את הפסיקה ואחר כך מעט נרחיב. כשמדובר בסעודה של פת, שאדם נטל ידיים לאכול פת, נחלקו הפוסקים. האם כשאדם נגע במקומות המחוסים, מקומות שבהם יש מלמולי זיעה, מקומות שבהם יש הצטברות של זיעה, האם הוא צריך שוב ליטול ידיים או לא? זו מחלוקת בין הפוסקים. המסקנה הלכה למעשה, נוטלים ידיים, אבל לא מברכים על הנטילה, ברכה, ברוך אתה השם, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו נטילת ידיים. נוטלים בלי ברכה. אם אוכלים פירות, ותוך כדי שאכלתי פירות, סעודת פירות, נגעתי במקומות המחוסים, לא נוטלים ידיים באמצע האכילה. אבל, לפני הברכה האחרונה, מכיוון שאני הולך להזכיר את שם השם, צריך כן לשטוף ידיים או ליטול ידיים. די בעצם, לפי רוב הפוסקים, לשטוף את הידיים. ובהרחבה מעט, המשנה ברורה בסימן קופסה מחדלת מביא את המחלוקת הפוסקים. מי שבאמצע הסעודה התפנה בשירותים. האם הוא צריך כעת ליטול ידיים שנית בברכה? הביור הלכה דן לכאן ולכאן, והוא מדבר שאם אדם עשה צרכים גדולים, צריך ליטול ידיים בברכה, בתנאי כמו שהזכרנו, כדין כמו שנוטל ידיים לסעודה. למה? כי הידיים שלו שוב התלכלכו. זו דעת מרן הביור הלכה, שכאמור, אדם שהתפנה, והוא נגע במקומות המחוסים, הוא מחויב שוב ליטול ידיים לסעודה, והוא גם צריך לברך על נטילת ידיים. אבל נחלקו עליו. השולחן ערוך הרב, מרן הבן איש חי בפרשת קדושים, כי כולם חששו לדעת המהרש"ל, שהוא סובר שגם אם נוטלים ידיים, לא מברכים, וספק ברכות לאכל. לא מברכים כשיש ספק. ולכן כותב מרן החזון איש הלכה למעשה, שגם בסעודת פת, גם אם הלכנו לשירותים והתפנינו באופן שאנחנו צריכים, כי נגענו במקומות המחוסים, צריכים ליטול ידיים, אנחנו ניטול ידיים בלי ברכה. מה הסיבה לזה? הסיבה לזה, כמו שהגברת הזכירה, כי אנחנו הולכים תכף לברך ברכת המזון. ואנחנו הולכים, אם זה בפירות, הולכים לברך ברכה מעין שלוש, וגם ברכת בורא נפשות, אנחנו צריכים ליטול ידיים כדי שהידיים שלנו יהיו מתוארים לכבודה של הברכה. לכן, אם עסקינן בפירות, אין צורך ליטול ידיים, די לשטוף ידיים. סיכומם של דברים, ליטול ידיים, ובלי ברכה, גם באמצע סעודת פת, גם אם התפננו באופן שצריך ליטול ידיים, כי נגענו במקומות המחוסים, באכילת פירות או ירקות, משום כבוד הברכה, אנחנו נשטוף ידיים, ואז אנחנו נברך את הברכה האחרונה. ברוכים, ברוכים תהיו. נתייחס כאן לשאלה חשובה לפקס. לפני תקופה ביקשו מהרב לומר מה עדיף ללמוד לבעלי בת. האם דף היומי, האם הלכה, האם הרב יוכל להכריע בדבר? לי יש שעה. שעה וחצי ביום ללימוד. מה עדיף? השיעור של הדף היומי, שמחר אשכח את מה שלמדתי כי אין לי זמן לחזור, או משנה ברורה, או קיצור שולחן ערוך, או ללמוד מסכתות. ראשית צריך לצטט כאן את דברי מרן המשנה ברורה רבן של ישראל, שכל אחד חייב ללמוד בכל יום תנ"ך, תורה שבכתב, משנה, גמרא ופוסקים. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. נמשיך מרן המשנה ברורה. בעלי בת שלומד רק 4-3 שעות ביום, מחויב ללמוד הלכה, כי בלימוד גמרא לבד לא יוצאים ידי חובת קביעת עתים ללימוד התורה. זה לשון מרן המשנה ברורה. כיום 4-3 שעות לא בהכרח שיש לבעלי בת ללמוד. אבל עדיין אין פטור מללמוד תנ"ך, משניות וגמרא. עיקר הזמן צריך להיות כדי לדעת הלכה למעשה. צריך לצטט כאן את השולחן ערוך הרב המפורסם בהלכות תלמוד תורה, שצריך לקבוע עיתים לתורה כדי ללמוד, והוא כותב ולזכור היטב לימוד המביא לידי מעשה בלבד, שהוא כותב שם חובה על כולם. זאת אומרת, ללמוד שולחן ערוך שכתוב בצורה פסוקה וברורה, שאין צורך לשאול שאלת חכם. מה שכתוב, זה מה שאנחנו עושים, זו הכרעה פסוקה. מאידך, מרן החידה בברכי יוסף, בהלכות תלמוד תורה, מביא בשם אבי אשלה, קראו לו רבי שפטל, שלימוד גמרא רש"י ותוספות כל יום, זה כמו חיוב של להניח תפילין. זה הלשון שלו. חוות יאיר, אחד מאבירי הפוסקים, כותב שכל אחד מחויב לדעת את אור החיים, את הכללים ואת רוב הפרטים. חובה. מרן אור החיים הקדוש, בהלכות תלמוד תורה, בספרו ראשון לציון, הוא כותב שאחרי שאדם יודע את הדינים שנצרכים ליום יום, רק אז נשאר לו מצוות עשה של והגיתה. זאת אומרת, אחרי שהאדם למד והוא נוקט שם את כל הדברים שהם הלכה למעשה, אז האדם יכול להמשיך הלאה לוהגיתא. גם בספר חסידים כותב שהחובה ללמוד בראש ובראשונה מסכתות שמביאים לידי מייסה. בספר קריינא דאיגרתא מהסטייפלר זצ"ל, הוא כותב שסדר מועד וברכות הם העיקר, ורק אחריהם ללמוד את שאר המסכתות. וזה עיקר, הוא כותב, מצוות לימוד התורה. זה שבישיבות למדו נשים נזיקין, הוא כותב שהם פותחים את העיון, מיישרים את הדעת, וזה לצעירים הוא מדגיש. אבל אחר כך צריך ללמוד בראש את המסכתות הנוגעות למעשה. סיכומם של דברים, אין פטור מללמוד כל יום תורה שבכתב ותורה שבעל פה, פעם ביום ופעם בלילה. והגית בו יומם ולילה. ולפני הכל, גמרא והלכה. גמרא שמביאה לידי ההלכה, ואחר כך שאר חלקי התורה. שאלה נוספת, כמה זמן הרב חושב שצריך לישון לפי ההלכה? המגן אברהם כותב שבסימן ריש למתח, זה בעצם בהלכות הלילה, תפילת ערבית ועוד, הוא כותב שאין זמן קבוע לכל אחד. זה תלוי בכל אחד לפי הכוח שלו, לפי הבריאות שלו. העיקר לא להשתקע בשינה יותר מדי. הדברים של המגן אברהם נאמרו על דברי הרמב״ם, שהוא כותב בהלכות דעות שיש לישון 8 שעות. כמו שכתוב פסוק באיוב, ישנתי, אז ינוח לי. אז זה גימטריה 8, א', ז', גימטריה 8, ישנתי, אז ינוח לי. זאת אומרת, שליש מהיום לשינה. היבץ כותב בספרו, בערך הלילה, הוא כותב שמספיק 6 שעות. הייתי בסטייפלר שהוא כותב, בקריינה דאיגרת, אז יכול להגן עלינו, שבדורנו לא פחות 7 שעות. אבל הוא מוסיף שמגיל 50 די ב5-6 שעות. המערם שי כותב שהכוונה של הרמב״ם ל4 שעות ל24 שעות. זאת אומרת כך, ישנתי, אז ינוח לי. לי זה גימטרי 40 שעות, נוסיף לזה אז, זאת אומרת, ל-40 שעות תוסיף אז. בעצם ליממה זה 4 שעות, אבל זה ודאי ליחידי סגולה. אולי נציין את דברי הטז שכותב באבן העזר, טז חושבני שידוע, באבן העזר חפי, שב לכם משכימי קום מאחרי שבט, אוכלי לחם העצבים, כן ייתן לידידו שינה. אז הוא מסביר ככה. שב לכם, מיותר לכם, משכימי קום, אתם קמים מוקדם בבוקר, מאחרי שבט, הולכים לישון מאוחר בלילה, אתם אוכלים לחם העצבים, אוכלים את הלחם של התורה בצער ובעצב. כן ייתן השם לידידו שינה, על אף שהוא יושן, אבל הוא ידיד השם, כי הוא רענן ללימוד התורה, והוא נקרא ידיד השם. סיכומם של דברים, כל אחד ישום את אורחותיו, העיקר שיהיה רענן לעבודת בורו ללימוד התורה. ערב טוב ומבורך למאזין, סליחה על ההמתנה, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה, ערב שבת שלום, בבקשה.
ערב שבת שלום. רציתי הרב לשאול כמה שאלות, מעין שאלה אחת.
בבקשה.
לגבי הנושא הזה של עוברים, שאם מישהו בא אליך לחתונה, אתה מחזיר לו גם כסף בחזרה. אותו מחיר.
שוב, מחילה, לא זכינו לשמוע טוב את דבריכם. שוב, מהי התורף השאלה? אדם שנותן, לא זכינו לשמוע שוב? כן, בבקשה.
אדם שהגיע אליי לחתונה, של הבן, והביא לי סכום מסוים.
כן.
האם אני צריך להחזיר לו את אותו סכום, או לא? מה הדיוקים בדבר הזה?
ישנה איזושהי אמנה שכשאדם מגיע לאירוע, יש קהילות שמרגישים חובה וצורך, וכאילו הדבר הזה הוא כמעט כאין התניה שלפחות תשלם על המנה שאכלת. תכבד את בעל הבית שהוציא עבורך וטרח עבורך, וזו המתנה שלך. יש מעבר לכך מחשבה שכשאתה ידיד קרוב, אם הקודש ברוך הוא חנן אותך ביכולת, אז ממילא מטבע הדברים מצופה ממך שאתה תיתן אפילו יותר ממה שאכלת, שיהיה לרווחה של החתן קלה, של בעלי השמחה, ברית, פדיון הבן, בר מצווה וכו'. אבל ודאי וודאי, שאין בזה שום תוקף הלכתי מחייב. זאת אומרת, גם אם יש ציפייה ממני להביא מתנה, אין עליי חיוב, וגם אם נתתי את המתנה, המתנה הזאת לא מחייבת אותי מכאן ולאבא, וגם לא מחייבת את המקבל שהוא יצטרך להיות באותו סדר גודל של הנותן, ולא פחות מכך. בכלל צריך לדעת שאין קניין למתנה. זאת אומרת, אם אדם בא ואמר, אני בעזרת השם אתן לך מתנה. והוא אמר את זה בצורה ברורה, ושמענו אותו, ואמר את זה אפילו לפני עדים, הוא לא מחויב לתת את המתנה. אין קניין למתנה. כל עוד שהוא לא עשה את אחד מקנייני התורה להעביר מרשות לרשות, אין חובה עליו לתת מתנה, כמו שהעריך עצמה בסימן ה-NA, תחילה טוען וניתן. ולכן, זה שאני נתתי זה משורת לב. זה לא עניין פה של מסחר, עושים חתונה, ומראש עושים חשבון, טוב, עשינו חתונה, הזמנו כך מוזמנים, ממילא אנחנו נכסה את הכל, וכל אחד שיגיע, יש עליו חיוב לתת, אלא זה סוג של אמנה כזו. אבל אם אדם אין לו את היכולת, או אדם נותן לפי כוחו ויכולתו באותו עת ובאותו זמן, ודאי שזה לא מחייב אותו, לא מכאן ולאבא, וזה גם לא מחייב אתכם, כשאתם מגיעים אליו לתת באותו סכום. אולי יש אי נעימות, אם הוא נתן לי כך וכך, אני אתן פחות, אבל חושבני שגם האי נעימות הזאת היא ברגע שאדם יודע שהיכולות שלך יותר גדולות, האפשרויות שלך, אותי הזמינו לעשר חתונות החודש. נו, אני יכול עכשיו לתת לכל חתונה סכום שכזה? אז ודאי שגם בצד השני יש הבנה, אבל לגוף הדברים, לגוף השאלה של כבודו, מבחינה הלכתית, ממונית, קניינית, חובה, אין כאן שום חובה, ואני יכול לתת לפי כוחי ויכולתי לכתחילה.
כן, עכשיו, החול שלה, אם אני הולך לחתונה ואני לא נותן כלום, זה גזל? ואני אוכל.
חלילה וחס, נכון ששוב, ישנם מקומות רבים, שנהוג שכל מי שמגיע נותן משהו. אבל ודאי וודאי שבעל השמחה שהזמין אותי, דעתו שאני נותן לפי יכולתי. ואם אני לא נותן, משמע לא שאני לא רוצה, אלא שאני לא יכול. ודאי וודאי שזה לא גזל, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו, עובר בחמישה קולות, מה הוא מסמכו? אומרים חזל, מסמכו במילה. ואומר, הוא רוקד לפני החתן והכלה, הוא שמח בשמחה. זה התמורה שלי לסעודה שאני אכלתי. אבל התמורה הכלכלית, גם אם אני לא אתן, ודאי וודאי שעל דעת אחי הוא הזמין אותי. רואים כבר בחזל למסכת גיטין, בסיפור של קמצא ובר קמצא, שהוא אמר שהוא מוכן לשלם לו עבור הסעודה שלו. מכאן הוכיחו בדרך צחות שלולי זה שהוא רצה לזרוק אותו מהסעודה ומהשמחה שלו, הוא לא היה משלם על הארוחה שלו. משמע שהמנהג היה לא לשלם, אלא רק בגלל שהוא רצה להוציא אותו בחורי אף, הוא אומר לו בוא אני אשלם לך. משמע שלא היה נהוג לשלם. אבל לגופם של דברים ודאי וודאי שלא עוברים בזה בגזל, וזה על דעת הבעל שמחה, שכל אחד נותן לפי יכול טוב אם לא נתתי, משמע שאין לי אפשרות. וודאי וודאי שהוא שמח בבואי, לכן אני נמצא בין המוזמנים, אני מואביו ומסיעתו, והדברים הם לכתחילה ללא שום חשש.
עכשיו עוד שאלה באותו נושא, מה קורה אם לא הזמין אותי, טוב, יש חתונה, אני הולך שם, ואני אוכל ורוקד משמח. האם זה בעיה?
הוא לא הזמין אתכם, ואתם מגיעים לחתונה לא בין המוזמנים, ואתם רוקדים ושמחים, האם מותר לכם גם להשתתף, גם כן באכילה בסעודה, נכון?
כן.
זה נידון הלכתי. כאן בוודאי ובוודאי שכשאדם עושה שכלול של המוזמנים, של כמות המנות, הסעודה, הבר שלפני, שתוך כדי, שאחרי, יש לו שיערוך, שהוא רוצה לפי הכמות מוזמנים שהוא מזמין. ודאי שכל אדם מוכן ושמח גם כן לתת מה שכתוב, סעודה למי שאין לו שיבוא ויוכל על דעת אחי. אבל כאן ודאי שאני לא יכול לקפות את עצמי ולבוא ולומר שזה שאני שמחתי חתן וכלה, התמורה לזה, אני עכשיו יוכל על דעת אחי לשבת ולאכול, כאן זה ודאי נכנס לחשש של גזל. אי אפשר לקפות את עצמי ולתת תמורה כדי לקבל, מכיוון שיש לו שיערוך מראש מדויק לכמות המוזמנים. בזה ודאי שצריך להחמיר. ברוכים תהיו, נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
השבוע במוצ"ש חי, המאסטרו ראש בראש,
והפעם
על הבמה שני צמדים, קרב של כרטיס אחד לחצי הגמר.
נגן, מתופף ושני זמרים יוצרים עולים על הבמה.
בתוכניות הקודמות זה היה קשה, הפעם זה
צרות של השירים, הם כל כך טובים, הם כל כך מצוינים.
אבל רק אחד מהם ימשיך לחצי הגמר.
3, 2, 1, שופטים להקיש.
ומיד אחר כך הזמר והיוצר אסף הרוש מגיע למוצ"ש חי לראיון והופעה באולפן, וגם הצמד אייזיק ורובינשטיין בהופעת בכורה ברדיו. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתרים קול חי וקול חי מיוזיק.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. האם המלח מבושל או לא מבושל נפקמינה לשבת? בספר אורחות שבת הוא כותב שהמלח בארץ ישראל מבושל. בחלק א', סחורני, שמחר כך יצאו באיזושהי הודעה שהם חוזרים בהם, והמלח פה בארץ חלקו מבושל וחלקו לא מבושל. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר, אם עסקינן במלח, הרי מרן השולחן ערוך בשיניות חץ סעיף ת' כותב בזה בעצם שתי דעות, ומעיקר הדין מותר לתת מלח על תפשיל חם. יש שמחמירים שלא לתת מלח שלא מבושל לגבי תפשיל בשבת, מכיוון שאנחנו חוששים שדבר גוש מבשל, אבל לגוף השאלה לגבי מלח, אינני יודע לבוא ולענות תשובה ברורה לגבי כל המלאכים. יצאו בהצהרה שחלק מהמלאכים מבושל וחלק אינו מבושל. אינני יודע לענות תשובה ברורה על הדבר. כמובן צריך להיזהר בדבר. ערב טוב, ערב שבת, שלום, מבורכת למאזין, בבקשה. בבקשה. אז אם אפשר שוב להעלות את המאזין ברשותכם. שאלה נוספת תוך כדי זה, האם בליל ראש חודש יש מניעה ללמוד תורה שבכתב? ומה נעשה עם מה שחזל אמרו, אדם בא מן השדה בערב, היה רגיל ללמוד מקרא קורא? זאת אומרת, השואל התלמיד חכם שואל, מהגמרא ברש ברכות, שאומרת שאדם מגיע מהשדה, היה רגיל לקרוא עוד קורא, משמע מזה, שכן אפשר בערב ללמוד מקרא. למעשה, הבר היטב מביא שהקודש ברוך הוא למד עם משה רבינו עליו השלום ביום תורה שבכתב, ובלילה תורה שבעל פה. המקור של זה זה פרק דרב לזר, ולכן הוא כותב שאסור, אסור ללמוד בלילה מקרא. אבל הפרי מגדים כתב שאין בזה איסור, זה דין של הכתחילה. אבל על פי הסוד, הדבר חמור. עד כדי שיסוד ושורש עבודה כתב שזה בגדר סכנה, אולי תכף נרחיב בזה עוד. ערב מבורך למאזין, ערב שבת שלום, בבקשה.
שלום, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב שבת שלום וברכה, בבקשה.
שלום. רציתי לשאול את הרב, יש לי תלמיד שצריך לעשות ניתוח בעיניים. בחור שלומד, מתמיד בישיבה, והוא הקדים את הניתוח בעיניים לפני ראש חודש אב, כדי לא להיכנס לתשעת הימים. אבל אז משהו כמו שבוע וחצי מהתקופה הוא לא יהיה. רציתי לשאול את הרב אם לא עדיף להמליץ לו שידחה את הניתוח, כן, את תשעת הימים, כדי שאוכל ללמוד ברצף עד ראש חודשה, ואז בעצם לצאת כבר לבין הזמנים.
הלכה למעשה, תשעת הימים, אנחנו נזרים בימים האלה, הם ימים שהם לא מברכים עליהם שהחיינו וקיימנו, והפוסקים כתבו שבמידת האפשרות כדאי לדחות את הניתוח מתשעת הימים, לאחר מכן, בטח בשבוע שחל בו תשעה באב. אבל זה לא איסור הלכתי. זה מכיוון שהימים האלה פחות מסוגלים, והימים האלה, כמו שכותב החוות יאיר, יש בהם דין שתקף בהם, עם עסקינן בעיניים, כותב רבינו הרי הקדוש, איני יורדה מים, עין ימין ועין שמאל, כנגד תמוז וכנגד אב, על שבר בת עמי. הכותב המרן הרב אוזנר בקובץ עם בית לוי, וגם דודי זקני מרן הרב אלישיב בספר אשרי האיש, שמראש חודש אב כדאי להימנע, ובכלל כדאי להימנע בימי בין המצרים, אבל אם עסקינן כדי שהוא יוכל להגות בתורה, עליו נאמר תורה מגנה ומצלה. אז לכן פה אין חשש, אבל שזה לא יהיה בשבוע שחל בו תשעה באב. תורה מגנה ומצלה בין בין עד אסיק בי, בין עד לא אסיק בי, הגמרא במסכת סוטה כ"א, ולצד זה, שמי יום ראשון, תשעה באב, חל השנה כמדומני ביום שני בלילה, בשבוע שחל בו תשעה באב לא לעשות הניתוח, אבל עדיין אפשר להקל מראש חודש אב עד שבוע שחל בו, והתורה משמרתו.
טוב, תודה רבה. תודה רבה לרב.
ברוכים, ברוכים תהיו. שאלה נוספת, אם אפשר להרחיב בנושא של תורה שבכתב בלילה, כבר נרחיב, ערב מבורך, ערב שבת שלום למאזין, בבקשה. ערב שבת שלום, בבקשה.
שלום.
בבקשה, ערב טוב ומבורך, בבקשה, נותר לנו דקה וחצי לסיום, בבקשה.
כבוד הרב, אני מאושפז 4 חודשים כמעט בבית חולים, ואני יוצא עכשיו, לראשונה, פעם ראשונה, יש לי שבת הביתה, אני שומר מצוות. והשאלה, אם אני צריך להגיד גומל, כי אני צריך לחזור חזרה עוד פעם במוצאי שבת, אחרי תשע שבת, לבוא עוד פעם לשפוז, להמשיך את השפוז. השאלה, אם אני צריך להגיד ברכת הגומל בשבת, או שרק אחרי שאני אסיים את כל השפוז.
נכון. כבודו מברך ברכת הגומל, אחרי שאנחנו זוכים להתרפות לחלוטין. זאת אומרת, אחרי שאנחנו יצאנו לחלוטין מן החולי, והרופאים בעזרת השם יגידו שכבודו יתרפא, ורק צריך להגיע לביקורת, אז אנחנו מברכים ברכת הגומל. לא לפני כן, ולכן כבודו ימתין ויברך ברכת הגומל, אחרי שהכל יסתיים על הצד היותר טוב, כך הרחיב הציץ אליעזר בחלק י"ב, שחוזרים לאיתנו, מברכים ברכת הגומל, כמו שכתב מרן השולחן ערוך, רפואה שלמה, ברוכים תהיו. התודה והברכה, לאוריה וולמן, לשלמה פולק, ולכל המסיים בקודש, שיהיו הדברים, לעילוי נשמתם התאורה, של שבר בת עמי, שימליצו טוב עבורנו במרומים, והקודש ברוך הוא ישיב נחמה לעמו. ערב שבת שלום מבורכת ובשורות טובות לכלל ולפרט.
ביום ראשון הקרוב ב-10 בלילה.
אני לא רוצה לשמוע אותך.
אבל אבא.
שום אבא.
הורים או חברים, איכן עובר הגבול?
תן לילד להביע את עצמו.
מי העיז בדור שלנו לדבר ככה להורים?
אוף, איזה בית זה.
אז מה עושים? איש החינוך הרב רפאל קליינמן משוחח איתכם המאזינים על דילמות חינוכיות, והשבוע סגירות או פתיחות עם הילדים. איזו שיטת חינוך נכונה יותר? יש לכם דעה בנושא? השאירו הודעה בטלפון 039-039-039 שלוחה 8. אז מה עושים? כל יום ראשון ב-10 בלילה, כאן בכל חי.
שלום ליצחק לוי, מנכ"ל ארגון בשורות טובות, ארגון השידוכים המוביל בציבור החרדי. מה שלומך?
ברוך השם, מצוין.
תשמע, אני יודע, ובקש ממך גם לשתף את המאזינים שלנו על הערכה שמשנה את כל מה שחשבנו על שידוכים, וברוך השם מונעת הרבה כאב ומלמד אותנו לעשות את זה בצורה הנכונה והמוצלחת ביותר. בבקשה, שתף אותנו בתהליך.
קורס ארבעת הצעדים לחופה מתחלק לארבעה שלבים. Mm-hmm. יש את הצעד הראשון, שעובד על שיפור ביטחון העצמי וקבלה עצמית. הצעד השני הוא ריפוי תודעתי והסרת חסמים באופן יסודי, שזה תהליך משנה חיים. הצעד השלישי זה אומנות התקשורת בין אישית. מסר נכון, לדעת להעביר ביקורת בצורה נכונה. הצעד הרביעי, להדרכה נכונה וברורה במסע השידוכים, שתהפוך את כל הפגישה שלכם למוצלחת.
זה נשמע ממש מיוחד ומאוד מאוד יסודי ומעמיק. עכשיו אני רוצה ברשותך לדבר איתך על הרב מנחם ישראל, האיש שהגה והקים את הארגון פורץ הדרך הזה לשידוכים, שברוך השם נותן מענה אמיתי לכאב שקיים. שני ספרים רבי מחר של הרב ישראל שכתב, ספר לנו על הספרים.
אז ככה, כחלק מהערכה, הם מקבלו במתנה את שתי הספרים האלה, זה ספר הכוח הסודי, וספר הפגישה, שהוא מדריך מעשי להצלחה בשידוכים, שייתן להם מעטפת מלאה בנושא השידוכים.
מדהים, עכשיו דיברת על קורס, יש איזה דרכים מיוחדות שאפשר לצפות בקורס הזה?
ברוך השם, מצאנו באמת את הפתרון לכולם, אפשר גם דרך המייל, גם דרך דיסקונקי שיגיע עד הבית במשלוח, וגם יש אפשרות דרך הטלפון.
המחיר חשוב לאנשים, למרות שמדובר פה בשידוכים, אבל כמה עולה כל הערכה הזאת?
המחיר הוא 4,990, אבל כרגע זה במחיר 1,390, שזה יוצא 139 שקל לחודש בלבד לעשרה חודשים. והם יקבלו את הערכה שתשנה להם את החיים.
זהו, כאילו, אתה בטוח? שאין פה טעות, אנחנו בשידור. זאת אומרת, במקום 4,990, רק 1,390, עשרת השלומים של 139 שקלים לחודש, זהו?
זהו זה, זהו.
וואו, 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 וואו. אני מבין שגם בנוסף אפשר להשאיר שמות לתפילה, להצלחה בשידוכים, נכון?
נכון, נכון.
תשמע, אנשים שומעים את זה, והם מאוד מאוד נלהבים. אני רואה תגובות כבר באתר שלנו, וכולם מאותה שאלה. איך יוצרים אתכם קשר?
אז תתקשרו עכשיו ל-086-644-647, שלוחה 2.
תרשמו את המספר הזה, 086-644-647, שלוחה 2. בתפוס, וזה אל תדאגו, תחזרו אליכם. 086-644-647. יצחק לוי, המנכ״ל של ארגון בשורות טובות, ארגון השידוכים המוביל והמדהים הזה בציבור החרדי, עלו והצליחו ותמשיכו. וחבר'ה, אל תפספסו, אתם זוכרים? 086-644-647, שלוחה מספר 2. יישר כוח גדול, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
מתחמם, מתחמם, חם, רותח.
מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי מבקש. במידה ונתקלתם בילד נעול ברכב, בלי השגחת מבוגר, צלצלו מיד למדע, 101. זכרו, מבט אחד ברכב חונה יכול להציל חיים.
גם תירס מעולה, זה פרי מבורך. טבעי שכל יום, טבעי שכל יום, טבעי שכל יום מבורך.
פוד אפיל הגיע לאלעד וכולכם מוזמנים. הפנינג מטורף לרגל שבוע הפתיחה. 60% הנחה. כף בישול מתנה. פוד אפיל באלעד, הסניף החדש, יהודה הנשיא 89 מול נחלת יצחק. פוד אפיל, יופי ואיכות לשנים. מחכים לכם בסניף החדש באלעד ובכל סניפי הרשת. פוד אפיל, תמיד טעם של עוד.
מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה. אוי בן
שלום.
הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס ארבעת הצעדים לחופה.
בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת.
בכל זאת, ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 086-644-647 שלוחה 2. מתנה מיוחדת לנרשמים. 086-644-647 שלוחה 2.
שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 10:00.